ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל, ואנחנו עם פרק נוסף של הפסקת ים, ונמצאים איתי באולפן שני אנשים, כמו תמיד, אבל יש לנו את יניב, שלום ליניב גור אריה.
שלום.
שלום, שלום, והפתעה, תום לוי, וואו! אז הוא גם פה איתנו, ואנחנו נתעדכן בהמון דברים. יהיה מעניין, כאילו, תמיד מעניין, בסדר, אבל יהיה מעניין, אנחנו, כן, יש לנו לדבר. וזהו, אני לא מרחיבה, אני פשוט מתחילה. סבבה?
יאה.
מזל שתפסתי אתכם עם המצלמה. טוב, תקשיבו. קודם כל, אני רוצה קצת נזיפה. אני מתחילה מנזיפה, ואני גם הפוך להיות רצינית, כי זה נושא מאוד רציני. זה נושא שפשוט אסור להעביר אותו על סדר היום. אני בטוחה שהרבה מאוד מהמאזינים נחשפו לכתבה, וגם לידיעה הזאת שתום לוי שיושב איתנו פה באולפן, דרך אגב, דיברתי איתך הרבה לפני שזה קרה, כאילו, זה פתאום גם סיפרת לי על זה אחרי זה, אבל
כן, דיברנו, ואז דיברנו אחרי שבוע, ושאלת אותי, מה קורה, איך אתה? ואני כזה, בסדר, בהתחשב בנסיבות.
כן, אז כאילו, זה ממש היה במקרה שאני גם, הוא יושב פה באולפן, אבל גם קרה לו משהו מאוד לא נעים. בעצם, הותקפת בבית שלך, כאילו, בחניון, זה כזה, זה הכי נוראי שאפשר לחשוב, שאתה מרגיש בטוח, באותם רגעים אתה מותקף. כל הפרטים באמת על איך שזה היה והכל, יש את זה, אתם יכולים למצוא את זה בלי סוף חדשותי והכל, אבל קודם כל אני שמחה שאתה פה ושזה מאחוריך ושאתה בסדר. בסדר, קודם כל פיזית, נפשית אני בטוחה שזה יושב, אין מה לעשות.
פיזית אני לא רואים, אבל אני מאף שבור.
וואו, באמת לא רואים.
הצלחנו ליישר אותו קצת.
כל הכבוד.
וחבלות בכל הגוף, אבל כן.
תשמע, זה צמרי הרותי, אני חייבת להגיד, הוא ככה הראה לי באמת את המכות בהתחלה, אני אומרת, התמונה של
אחרי שזה קרה,
וזה היה נראה מאוד מאוד קשה. גם מי שיראה את הסרטון יבין עד כמה התקיפה הייתה קשה, ואני מתחילה את הפרק בצורה כזאת מצמררת, כי אין לזה מקום, זאת אומרת, גם למה זה חלק מהפאנל פה, כי זה מישהו מהתחום שפגע בך ותקף אותך. ואני חושבת שקודם כל אין על זה מקום, אנחנו ממש בתקופה שאנחנו מדברים יותר על פרגון ועל איך אנחנו הופכים את האוכל ואת הקולינריה למשהו מחבר ומאחד שתורם לדברים טובים ולא לדברים הנורא מכוערים וקשים שקורים, וזה דוגמה מאוד 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 כאילו הכי קיצונית שאנחנו יכולים לקחת בנושא הזה.
בהחלט.
אז קודם כל, כל מי שמאזין לנו צריך להבין שזה לא מגניב, זה לא משהו שצריך לקרות, זה לא יכול לקרות, ומפה זה רק להידרדר, זה אין כאילו, אני לא רואה דרך צורה וסיבה להתנהג ככה, אז קחו את זה איתכם, גם מי שמהתחום ומקשיב, לרגע אולי הייתה לו מחשבה אפילו הכי קטנה לעשות את זה, קחו את זה לכיוון השני לגמרי, ותחשבו איך אתם מפרגנים, ואיך אתם מרימים לאנשים שנמצאים פה בתעשייה הזאת, ובכללי קחו את זה. זה לא אמור לקרות.
התקופה הזאת היא כל כך אינטנס, לפעמים מושכת אנשים באמת למקומות לא טובים, ויכול להיות שכאילו זה קצת, בהתחלה ראינו את כל איך שזה עורר באנשים את כל הטוב שבהם, יכול להיות שכשהלחץ מתגבר, זה גם קצת הולך בתנועת מטוטלת לצד השני, וכן, וזה הזמן להשתמש בשכל הישר ובמודעות, ולנסות להמשיך את הקו של החיבור, ולא של
לגמרי, וזה הנקודה שלי. כל רעיון ששאלו אותי על המקרה, זה מה שאמרתי, שאנחנו במקצוע הזה כדי להתעסק בטוב.
כן.
כולנו באנו לפה כדי לעשות טוב, לעשות משהו שאנחנו רוצים ואוהבים, ואין לזה מקום בתעשייה, בתחום, בכלל בחברה שלנו.
לגמרי. ואני באמת, כאילו, שתמשיך בדרך שלך, שזה לא יערער אותך, אני בטוחה שאתה עושה את זה גם בלי שאני אגיד את זה, ובאמת, שתרגיש יותר טוב, אתה יודע, גם פיזית, גם נפשית. לפחות הפנים נראות. אנחנו מאשרים פה ויזואלית, אתה עובר מצלמה.
לא רואים את הפנסים.
לא רואים, כן. סתם, עשינו מזה קצת צחוק כדי שנוכל להמשיך גם את הפרק לכיוונים קצת אחרים. אז באמת אנחנו במעבר חד הולכים לעבור לעדכון נחמד, עם סניף ראשון כשר לרשת מזנון של השף אייל שני. סניף שספציפית יצא לי לאכול בו גם, ברמת החייל, הוא הופך לכשר. ואנחנו גם רואים את זה כמגמה עכשיו אצלו בקבוצה, גם בטיים סקוואר הסניף הפך להיות קשר, הוא פתח מסעדה קשרה, את מלכה הניו יורקית, וזו מגמה שמאוד מסקרנת לראות ככה שקורית בטח בעולם, אפילו עזבו בישראל, זה מאוד מרשים לראות שזה, לשם זה הולך. אני אוהבת, כמובן.
בטח, כי יש לך מה לאכול.
יש לי מה לאכול, אני אוהבת את המגמה, ואם אתה שומע אותנו, אדון אייל שני, אני גם אכתוב לך אחר כך, אין לי בעיה, אבל אני בעד, ותמשיכו ככה, זאת הדרך. זאת הדרך. גם פה בישראל, הכל קשה. סתם, אבל בסדר, כל הכבוד לכם, וזה יפה מאוד לראות שאתם נותנים לנו ככה, מבחינתי זה ציוני לחלוטין בעולם כרגע שהוא פחות לבעדנו, ואנחנו צריכים להראות כמה שתר כיוונים כאלה, זה, מבחינתי זה מה שזה מסמל.
רגע, אנחנו מדברים על מסעדה בישראל, לא?
אני מדברת בכללי כבר על הקבוצה.
לא, גם הציוני, אז חשבתי כאילו סניף ברמת החייל, הפך לקשר, מה הציוני בזה?
הרבבתי כבר הכל, אני אוהבת כבר לעשות כזה מיקס של הדברים. אבל כן, נכון, מה שברמת החייל זה ברור שזה גם פונה, זה מאפשר לעוד קהלים ישראלים לאכול את האוכל של אייל שני, ואת המסניף, מהרשת הזאת שהיא מולה, אז זה מכבד.
תראה, אני אגיד לך משהו על זה. בגדול, שוב, אני לא שומר כשרות, ואין לי איזה אג'נדה בעד כשרות, גם לא נגד. ובדרך כלל, ב-90% מהמקרים, זה כמובן החלטות עסקיות לגיטימיות. הדבר היחיד שאני יכול להגיד שאני מאוד מבסוט ממנו, זה שהכיוון של האוכל הכשר בשנים האחרונות הוא כבר לא כיוון של כשר, מה שנקרא כשר עם תירוצים. זאת אומרת, בגלל שזה כשר, אז אני לא יכול לעשות כל מיני דברים וזה. דיברנו על זה כבר. אפשר לעשות אוכל כשר מעולה, כמו שאפשר לעשות אוכל מעולה בכל מגבלה שאם מחליטים שהולכים על זה. וכל מי שהלך על כשר בשנים האחרונות, אני רואה שהוא הלך על זה עד הסוף ולא השתמש בכשרות כתירוץ. ואז פשוט עושים אוכל טוב, ובזה נגמר העניין. ואני כן, בעד גם. אוכל טוב, איך שלא יהיה.
זה באמת, אנחנו רואים את זה, האמת, אתה יודע איפה אני רואה את זה הרבה קורה? בכל מיני קורסים בבתי הספר לבישול בארץ, שהם פתאום יוצאים עם איזשהו מאסטר קלאס או איזושהי סדנה קצרה לקונדיטוריה שהיא לא פרווה, זאת אומרת, לא עם התחליפי חלב, אלא משהו שהוא קצת יותר איך עושים קינוח שהוא טבעוני, וממרכיבים שהם טבעיים, זאת אומרת, משהו שאנחנו יכולים לבשל
כאילו
איתו ביום.
כאילו בלי כל התחליפי. אבל את יודעת, זה לא רק קונדיטוריה. פעם במסעדות כשרות בארץ, היו עושים סטייק ברוטב שמנת, עם שמנת פרווה. זאת אומרת, כאילו, כשזה הולך כאילו מעצמו ובלי תירוצים, אז אתה פשוט עושה את זה. כמו שאפשר לעשות טבעוני כשר וצמחוני כשר, והכל אפשר, סליחה, טעים. אפשר לעשות הכל טעים. פשוט צריך קצת להפעיל את המוח.
טוב, אתה הולך לפתוח מסעדה כשרה?
אני לא הולך לפתוח מסעדה כשרה, שלא תדעי מה עשיתי בשעתיים האחרונות. הרגשתי רק פירות ים. אבל אני נתקל בזה לא מעט כקייטרינג. זאת אומרת, אני חושב ש-50% מהאירועים שלי הם כשרים, ואני מודה שאני, כשאומרים לי כשר, אז אני אוטומטית לוקח את הקהל שלי לחלבי כשר. כי בעיניי כשף יש לי מנעד הרבה יותר רחב של דברים להתעסק איתם, וגם אני... חצי מהפודקוסט שלי זה חמאה.
כן.
אבל, אז אני תמיד מכווין לחלבי דגים, גם כדי שהקינוחים יהיו יותר, יהיו גם חלבים, וגם כי בעיניי זה לא משנה. כאילו חלבי דגים זה...
המנעד מאוד רחב.
שום דבר, אין שום הפרעה בדרך. בשרי כשר אני חושב שזה כן מאתגר באיזשהו מקום, אבל אין שום סיבה לא לעשות את זה טעים. גם בקינוחים, יש קינוחים פרווה מהממים, לא חייבים ללכת על דברים שמצריכים חלב וחמאה וכולי, ויש היום הרבה מאוד תחליפים שהם לא סינתטיים לדברים מהממים. אני גם שם לב למגמה הזו, בארץ, בחול, יש דיבור, אני רואה את זה אצלי בלקוחות לפחות, שיותר ויותר מבקשים כשר, גם לקוחות הכי תל אביבים שיכולים להיות. אז כן, קורה משהו, אין לי דעה בעד או נגד, אבל... זה נחמד.
המזנון הכשר הזה הולך להיות חלבי או בשרי?
לא, נראה לי בשרי.
בשרי, כי כל הקונספט הוא בשרי כמעט.
זהו, מצד שני אין שם יותר מדי מוצרי חלב.
לא, יש את השמנת חמוצה ואת כל ה...
לא, יוריד אותה, מישהו. אני חייבת להגיד שגם כשהייתי אוכלת... יש תחינה. גם כשלא הייתי אוכלת כשר, אז הייתי אוכלת במזנון כאילו בלי יוגורט או דברים כאלה שמנת.
אני אוהב את הפיתה כבדים, אין לו כלום. יש בתחינה.
כן, לא הייתי מכניסה איזה משהו, אבל אין לדעת מה היה, כאילו...
אבל זה כן מראה על שינוי מסוים חברתי.
כן.
בעדפות של הקהל, גם שיש יותר קהל שמחפש כשר מצד אחד, וגם מצד השני שיש יותר קהל שומרי כשרות שמחפש אוכל טוב. נכון. וברמה גבוהה.
נכון, זה נגיד מה שהזכרת עכשיו, זה ממש בולט. קהל שמחפש באמת את האוכל הטוב, בוא נגיד, קצת גבוה אפילו, כשר, זה משהו שקורה ממש יפה בשנים האחרונות, ואנחנו גולשים לדיון.
את זוכרת שאני עשיתי לפני חודש ארוחת כשר מהדרין בשרית. זה היה חוויה מדהימה, ונהניתי, נהניתי מהחשיפה לקהל חדש, זה כיף.
אני אספר לכם שבעולמות הכשר יש לנו עוד עדכון, ואתם לא תאמינו, אבל השף מושיק רוט הצטרף למסעדה בישראל, לקומרן, שנמצאת ברחוב הארבעה בתל אביב, הוא ממש כזה בנה את התפריט, בנה כזה קו קולינרי, והוא דווקא הלך על כיוון ים תיכוני, שאנחנו, מי שחווה אותו, כאילו מי שראה משחקי השף, או מבין בכלל מה הוא הגיש במסעדה שלו באמסטרדם, אין קשר. כאילו זה לא קשור. אז באמת זה הכיוון שהוא בחר. ואני אישית, אני מניחה שהוא יודע מה הוא עושה, כן? אבל אני לא יודעת אם זה באמת יכול לעבוד או לא. כאילו קשה לי כזה עוד לדמיין את זה. אני הבנתי שבתפריט יש ריזוטו בר ים, קוביות לוקוס קריספי, טאקו, טרטר בקר. זה נשמע מנות לא מאוד ים תיכוניות, אבל כן בכיוון. מעניין אותי אם זה יעבוד.
האמת שאני מכיר את מושיק הרבה מאוד שנים. עוד מימי המסעדות באמסטרדם, ויצא לי לבשל איתו לפני, לדעתי, איזה 12-13 שנה בקטית, כשהוא בא להתארח. וגם במשחקי השף. אנחנו עד היום בקשר. אני עדיין, אני קראתי את הידיעה הזו אתמול בלילה, ואני עדיין לא גיבשתי דעה מוחלטת על הדבר הזה, אבל אני אישית יודע שאני נורא נורא מחכה למסעדה של מושיק רוט. זאת אומרת, אני נורא רוצה שמושיק רוט יעשה מושיק רוט. אני לא יודע, לא ראיתי את התפריט, לא, גם לא הייתי במסעדה הזו למען האמת.
כן, גם אני לא.
אבל אין לי ספק שזה יהיה טעים. אני רק שואל את עצמי, האם זה יהיה מושיק רוט או רק שם עם אוכל שהוא לאו דווקא מייצג את הקו הקולינרי של מושיק, כי למושיק יש קו מאוד 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 ברור ומוגדר. מי שאוכל אוכל של מושיק רוט, אוכל אוכל של מושיק רוט. זה מאוד מאוד אירופאי, זה מאוד לא ים תיכוני.
כן.
אני חושב שפעם האחרונה שמושיק ניסה לעשות משהו ים תיכוני זה היה בטוטו.
כן, האמת שזה גם תקופה שלא יצא לי לחוות.
גם לי לא, אני זוכר שם, אבל רק כמה מנות.
רגע, אבל הוא הולך להיות השף של המסעדה, או שזה איזשהו פרויקט ייעוץ כזה?
אז אני, הערכה שלי, כי לא באמת רשמו את זה בצורה מאוד ברורה, זה כאילו כזה בטייטל של הובלה, ובניית התפריט, ולהיות במסעדה. אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב, המגע יצטמצם, וזה יהיה כזה יותר ייעוץ קולינרי, ושף תפעולי, וכאילו זו השערה שלי, אני לא באמת יודעת במקרה הזה. אנחנו נראה.
בסוף, שורה תחתונה, אני לא מכיר את מושיק אישית, כן, אבל שף טוב, אם הוא לוקח על עצמו משהו, והוא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, והוא רציני בעבודה שלו, אז זהו, אז יעשה את זה טוב, ואני בטוח שיהיה אוכל טוב.
יאללה, מדהים.
זה בטוח.
כן, אה? טוב, אני חייבת להגיד, לא טעמתי אף פעם את האוכל שלו, אז אני תמיד סקרנית.
אני אכלתי במסעדה שלו באמסטרדם לפני הרבה שנים, והייתה חוויה מאוד 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 טובה.
אין, אני אמשיך לקנא ביניב כל חיי. טוב, עוד משהו שקורה, זה באמת פופ-אפ בר יין שנקרא גבא גול בנחלת בנימין, שקודם כל זה רחוב שאני מאוד אוהבת בתל אביב. רחוב כיפי בטירוף להסתובב בו, לאכול בו, לצאת גם בשעות מאוחרות, גם בצהריים. באמת, מדהים מה עשו שם ברחוב הזה. וזה פופ-אפ שהולך להימשך עד ה-13 באפריל. אני הייתי שם. ואני יכולה לדווח ולהגיד שחובה לנסות את זה, כי זה גם מאוד אווירת רחוב, זאת אומרת, של נחלת בנימין, לא סתם אווירת רחוב, כזה מאוד כיפי, כליל, מגניב. ומה שהם עשו שם בתחת זה לקחת הכל שם על בסיס תארת הקיימות, תחת השם הזה גבא גול, שהוא נקניק אמריקאי-איטלקי, שהוא היה כמו מין אייקון כזה בסופרנוס. ממש לקחו כאילו אווירה כזאת איטלקית-אמריקאית כזאת, הכל כליל, מפות כזה משובצות, המקום בווייב כזה מגניב, אני רק, הכל מגניב, זה הטייטל, מגניב.
מאוד מגניב.
רגע, אכלת שם? היית שם?
הייתי שם, כן, אכלתי, וגם טעים, קודם כל, שזה הכי חשוב, אבל הקונספט הוא פשוט, פשוט. זה הקונספט. מגיעים, אפשר לשבת על כוס יין, לקחת איזה מנה קטנה, אפשר לקחת סנדוויץ', אפשר בכלל לקחת טייקאווי, לשבת על הרחוב, אפשר מלא דברים. זה ממש ממש כיפי. זה בעצם איזשהו שיתוף פעולה. מי שפתח את הפופ-אפ הזה בכלל זה יקב, יקב הרי גליל, שהם החליטו ככה, בגלל שהם כרגע סגורים בתקופת המלחמה, הם מפונים ממש הרי על גבול לבנון. אז זה מה שקורה בעצם מתחילת המלחמה, והם חשבו איך אפשר כן לעשות איזושהי פעילות שהיא כן קולינרית וכן להביא לפרונט את העיינות שלהם, אז הם פתחו את הפופ-אפ הזה, ואיתם יש את חברת נספרסו, שהשיתוף פעולה ביניהם הוא כבר קורה תקופה ארוכה, הם בעצם עם כל הנושא המחזור, והם המשיכו השיתוף פעולה הזה גם ביחד. וזה ממש כאילו, זה אחד הפופ-אפים היותר מוצלחים שראיתי, מבחינת הקונספט ומבחינת האווירה. בגלל זה אני גם מאוד ממליצה להגיע, כי זה לא להרבה זמן, והשקיעו, השקיעו גם מבחינת חומרי הגלם, ירקות ישר מחקלאים ומגדלים גם מהדרום, גם מהצפון. הבשר, העופות, הנקניקים, זה באמת משקים שהם תחת התקן חייברי, שזה רק אומר לנו שהשקיעו בחומרי גלם, בדקו שהם קילים מבחינת תקן של ראוי לאכילה, ושהם לא, בקיצור, שאנחנו יכולים להיות רגועים. יש את מירי גולן, משק מלמד, משק כרמלים, באמת מאוד מאוד איכותי.
עכשיו קנית אותי בסיומת שלך, את כבר יודעת, כשדיברת על, על הירקות מהחקלאים ועל החייברי, אז הצלחת לתפוס אותי.
אז הנה אחד...
חייברי, דרך אגב, זה תקן, לא דיברנו עליו אף פעם, אבל זה תקן מהמם שבעצם עושה באופן וולונטרי את מה שהרגולטור היה אמור לעשות ולא עושה, ובעצם מגן על, על רווחת בעלי החיים ועל, ועל, וגם על הרווחה שלנו בתור מי שצורכים את, את הבשר הזה. ויש שם אנשים באמת שהלב שלהם במקום הנכון, אני מכיר אותם אישית, וזה בהחלט משמח לראות שמסעדות גם מתפארות בדבר הזה שזה חי בריא, כי זה באמת דבר להתפאר בו. לגמרי. אני לא הייתי רוצה לאכול עוף או ביצה מהמסעיות האלה שאני רואה בלילה נוסעות על כביש החוף עם התרנגולים שם או מילולים ש... וחי בריא בעצם מוודא את הדברים כאילו שהם באמת נעשים בצורה הנכונה כמו שזה אמור לקרות, וכל הכבוד להם על זה.
כן, לגמרי. זה נותן לי המון שקט שאני אוכלת במקום כזה, ואני באמת אני שמחה שיש דברים כאלה שקורים. ומי שככה רוצה להבין איפה זה נמצא, זה נמצא איפה שברוט הייתה. ברוט נסגרה אחרי 10 שנים, דיברנו על זה גם פה, והנה תומן אין, הוא עצוב שהם נסגרו.
לא חיכו, ישר...
לא חיכו, ישר...
תוך שנייה פופ-אפ.
פתחו פופ-אפ, אבל זה גם די מסתדר, זה כאילו היה הווייב anyway של המקום, כאילו כזה בר יין. אז פה פשוט לקחו את זה כזה בר יין יותר... מלוכלך, כאילו איטלקי, מגניב, אמריקאי כזה.
בכלל הרחוב הזה... זה מטורף. נכון? באתי משם עכשיו, האמת. ממש מנחת בנימין.
ספר לנו מה עשית שם.
תדעו בהמשך. אבל כן, יש שם בדיוק, דיברנו כמה חבר'ה שם, כולם מסעדנים, וקראנו לזה קוואסן של תל אביב היום. כאילו, מכל הבחינות. יש שם גם אוכל גבוה, וגם סטריט, וגם אווירה טובה, וגם ווקינס, וגם תל אביבים, וגם לא תל אביבים, וגם הכל מהכל, וכאילו כל אחד מוצא את עצמו שם. אני לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, נמצא שם, יש שם כמה מסעדות שאני מאוד, אחת שאני מאוד אוהב ספציפית.
AKA?
כן. אני הרבה מאוד ב-AKA.
כן.
אז בכלל, המתחם הזה, מה שקורה שם, זה שפו גדול למסעדנים שעושים את זה שם.
לגמרי. אני באמת מסכימה. אני גם מאוד אוהבת את הרחוב. אני גם הייתי שם השבוע, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך של הפרק, כי חייב לדבר על מה שקורה שם. טוב, אני ממשיכה בקושי רב, אני ממשיכה את הפרק, כי אני פשוט דיברתם איתי על נחלת בנימין, זה ישר עוצר אותי. ואנחנו נמשיך במוד פחות אופטימי ממה שאני אוהבת שקיים פה.
פינת הסגירות.
פינת הסגירות.
אבל אמרתי לך כבר, כאילו סגירות זה חלק אינרנטי לחיים. בלי סגירות אין פתיחות. אז לא צריך לקחת את זה כמשהו פסימי, זה פשוט the way life is.
עצוב, עדיין עצוב. סתם, האמת שאני לא יודעת, אני אגיד לך, בוא אני אעשה פה סיפור מסודר לדבר הזה. יש לנו שתי סגירות שאנחנו מדבר עליהן. בשתיהן לא אכלתי, אחת מבחירה מאוד ברורה, והשנייה סתם כי לא הספקתי. יש את לאופוק של השף ג'ואל רבישון, רובוז'ון.
קודם כל, זה לא של השף ג'ואל רובישון, אלא של השף ג'ואל רובישון.
האמת שבתור מי שעבד אצל רובוז'ון בפריז, זה נורא הצחיק אותי שהביאו את רובוז'ון במרכאות לתל אביב.
בדיוק, זאת אחת הסיבות
ש... לפתוח למסעדה לשף שלו בחיים, זה של...
קבוצת רובוז'ון.
איזושהי קבוצה עסקית שעדיין נושאת את השם של רובוז'ון, על הכיפק, יש להם כנראה גם זכות משפטית לזה, אבל זה לא של השף.
אני אנסה להגיד את זה במבטא צרפתי, רובוז'ון. אמרתי את זה בכזה... anyway, אני מסכימה עם מה שאמרתי, כי זאת הסיבה שלא הלכתי עד היום. זה הרגיש לי שאין באמת איזשהו משהו שמסקרן אותי מספיק, כי זה לא באמת השף ש...
כן.
כאילו זה השם, בסדר. והמחירים, המחירים כאילו הרגישו לי נטו על המותג, נטו על מה שהוא ייצג פעם, או עדיין מייצג במקומות אחרים. ואותי זה פחות עושה לי את זה. אני אוהבת אותנטיות, אני אוהבת משהו שהוא כזה נותן לי איזושהי סקרנות, והמחירים גם... עוגנים, כאילו, כן. אני בטוחה שזה לא מה שעולה להם לייצר מנה.
כמה אתה הביצה שם?
300 ומשהו שקלים.
אני לא חושב שיש פודקוסט שיכול להגיע לדבר כזה במנה.
לגמרי, כאילו נראה לי מאוד מאוד תלוש. זה נטו המותג ונטו מי שממש היה סקרן להבין מה זה האוכל הזה של רובוז'ון.
זהו, אני חייב להגיד, אין לי כל כך מה להגיד על זה, כי בשום שלב זה לא סקרן אותי. בניגוד ל-90% מהפתיחות שאת מדברת עליהן, ובא לי וזה, לרובם אני לא מצליח להגיע לצערי, אבל כאילו זה מעורר בי איזה עניין, איזה סקרנות, הדבר הזה פשוט עבר על ידי. כן. כאילו, לא עורר בי שום רגש, לא לכאן ולא לכאן.
כן, זה לא הקהל ש...
אז לי דווקא יש מה להגיד על הסגירה הזו. ואני דווקא רואה בסגירה הזו חותמת גומי למה היא קולינריה ישראלית, ולמה יש פה מקום ולמה אין פה מקום. וכאילו, אין לי אפילו סימני שאלה למה זה לא הצליח, כי זה פשוט לא היה אמור להצליח, זה לא מוכוון לקהל הישראלי. אגב, גם היחץ של הדבר, אני לא שמעתי על המסעדה הזאת יותר מדי, כאילו, אני חושב שהם בנו על איזשהו שם גדול וזה.
או על תיירים שאין פה.
או על תיירים שאין פה. ואני חושב שדווקא זה נתן חותמת רצינית למה היא קולינריה ישראלית. ואני גם חושב, חשבתי על זה עם עצמי בימים האחרונים, אני חושב שאם היינו לוקחים כל מנה בתפריט שהיה שם, והיינו נותנים לכמה שפים מתל אביב או מישראל, לא משנה, לתת את האינטרפרטציה שלהם, יש מצב שכל אחת מהמנות האלה הייתה יכולה להחזיק בתפריטים של מסעדות אחרות בישראל.
כן.
אבל כל הדבר הזה, גם עם האובר פרייס, גם עם ה... יש לי חבר שגם עבד שם, שהיה שם סושף, גם לטבחים פחות היה שם איזשהו פשן, כאילו זה היה מאוד טכני.
כן. כי הם באים ומבשלים מנות של מישהו שכבר לא נמצא איתנו, ומנות שעבדו, ואולי עובדות במקום אחר.
מי היה השף? אנחנו יודעים מי היה השף.
השף בפועל היה בחור משלהם.
אז זה גם עניין, זה כאילו אוכל בלי פנים. אתה הולך למסעדה, אתה רוצה לדעת מי הפנים מאחורי האוכל.
כל הפודקאסט הזה בנוי על פנים לאוכל.
פה הפנים זה שף אדיר, באמת השף אולי הכי גדול של המאה ה-20, אבל הוא כבר לא איתנו, מה אפשר לעשות? זה כמו שאני לא אלך עכשיו ל...
היה שם שף תפעולי מטעמו, לא ישראלי, עם צוות חלקו ישראלי לדעתי, חלקו לא. זה לא עבד, כאילו אין פה, אני לא רואה משהו אחד שעבד שם. כאילו הלוקיישן עצמו היה מהמם. יצא לי לעבור שם, אני גר לא רחוק, אז זה באיזשהו מלון מאוד יפה.
מאוד יפה, כן.
אני לא חושב, אני גם יודע שהמסעדה לא הכילה המון סועדים, כאילו בערב, אני מדבר איתכם על 15.
וואו, כלום.
כן.
בקיצור, להגיד בוא נלך למסעדה של רובושון, זה כמו להגיד בוא נלך לראות משחק כדורגל של מרדונה.
כן.
כן. כן.
הוא איננו, וזהו.
ונגמר. טוב, אז אנחנו לא כל כך עצובים ככה.
לא, על זה פחות, כאילו. עצוב לי תמיד על מי שעומד מאחורי זה, ומי שהשקיע, ומי שנתן, לאו דווקא כלכלית, אבל בסדר.
תשמע, אולי תיפתח שם איזו מסעדה באמת מסקרנת אחרת, כי הלוקיישן הוא ממש טוב, גם עם חנייה טובה, וגם המלון עצמו.
כן, לפחות למי שיבוא אחרי, יש יופי של מרחק.
פתאום זרקת איזה רעיון, את יודעת, פתאום אני אומר לעצמי, בוא נה, יש שם בטח ציוד.
האמת שאני ממש אוהבת את הלוקיישן.
ניחוש שלי, זה כבר מישהו כבר לקח את זה.
בטוח.
כן, אה? ועוד מסעדה, לרפובליקה. מסעדה איטלקית שהיא הייתה מאוד אהובה, גם תמיד שמעתי עליה ביקורות טובות, לא באמת מאוד מאוד כזה שמרה על פן מאוזן איך מסתכלים עליה מבחוץ, אבל היא באמת סוגרת שערים אחרי 12 שנים של פעילות, ובעיקר חובות, נושא כלכלי שמפיל את כל העסק שם. ואני רוצה להגיד משהו על זה, לא בקטע של איזה באסה שנסגרה, כי אין לנו כל כך מה לעשות עם זה, זה המצב. אלא יותר, יש לנו תקווה לשאר המסעדות שקמות בישראל, שהם, את רובן אנחנו, הרבה מאוד אנחנו אוהבים, והיינו הולכים אליהם על בסיס קבוע, או לפני המלחמה בעיקר. ואולי כדי שאנחנו נשים את זה שוב פעם על השולחן, ונגיד שפה זה המקום שלנו, לתחזק אותן באיזושהי תצורה, לבוא אפילו בקטנה עם המחירים יקרים. לבוא ולא יודעת, בזוג, בקבוצה, לחלוק מנות, כאילו משהו שאולי אפילו קצת יותר נגיש למי שכזה זה קצת קשוח עכשיו, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אז משהו יותר דרמטי יקרה, כבר זה לא יהיה המסעדה הזאת שנסגרת, זה יהיה עוד מסעדות שאנחנו אוהבים, ואפילו שיש מלחמה ויש מצב שהוא מאוד מאוד עצוב במדינה, אנחנו צריכים לדעת שזה התפקיד שלנו פה כרגע, לתחזק את הקולינריה, הסועדים. אז זה רציתי ככה, זה למה בתכלס זה עלה פה.
לגמרי, אני בעד, אבל עדיין אני אגיד, בסוף מסעדה שעבדה 12 שנים, אפשר להסתכל גם על הדבר הזה. כאילו, הרבה מסעדות נכון. מוכנות לחתום על הדבר הזה של, היו לנו 12 שנים של עבודה. לגמרי. זה לא מובן מאליו, בטח לא בישראל, וכל הכבוד הזה.
לגמרי.
דעת שפעם מישהו אמר לי, איזה שף, הוא אמר לי, מסעדות נועדו להיסגר כמו שאוטו נועד להתקלקל.
האמת שיש בזה, זה משפט יפה. תכף זה גם מה שקורה, אנחנו רואים את זה כל הזמן.
כן, אבל זה, כן. זה בדיוק מה שדברנו, יש איזה נכון? גלגל כזה, כן. וזה...
אני חושב ש-12 שנה זה יפה. הם נתנו עבודה בעיר, אני אישית אכלתי שם כמה פעמים. היא הייתה מסעדה משפחתית, כיפית, כאילו, הכל היה טעים,
כן,
הכל היה
ספק ממש. תלכי טובה כזה, אני מניחה.
כן.
לא אכלתי, סארי. אבל בסדר.
מה שנקרא, לא הקשבת למניפסט שאת בעצמך נתת עכשיו.
לא, אני אוכלת במסעדות אחרות, אל תגזים. אני מפרגנת להמון המון מסעדות אחרות, אני נמצאת לפחות ב2-3 מסעדות בשבוע, יותר מזה. כמה אני עוד יוכל
לפחות? כן, כן, אנחנו רואים, יודעים, קוראים.
חברים, אם לא, אם אתם לא זוכרים, אני משלמת על הכל. אז בבקשה. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו לפינתנו. הפעם אין פתיח, לא להתלהב.
אין פתיח?
אין פתיח.
אני הולך.
רואה אחד פעמי. אבל אנחנו נשמח, יניב, שתספר לנו גם הפעם באמת על איזשהו פוטק, יצרן מקומי, משהו ככה שאנחנו נסתקרן ונתעניין, ואולי אפילו ניקח איתנו הלאה.
מדהים. למרות שאין פתיח.
אין פתיח.
אוקיי, אז בלי פתיח, בוא נתחיל. אני רוצה לדבר היום על חברה מדהימה בשם ונילה וידה.
אני מכירה.
מכירה?
אני אגיד לך, אני יכולה להגיד איך אני מכירה?
איך את מכירה?
כי אורן מנאופוליטן.
נכון.
עושה בשימוש בפנקוטה.
פנקוטה שלו, בהחלט.
וזה מדהים. ממש ממש מדהים. ממש אהבתי, אז אתה יכול להמשיך. אני מאשרת את הידיעה.
אז חברת ונילה וידה היא בעיניי ממש דוגמה ומופת למה זה פוטק, ואיך פוטק צריך להתנהל, ומה הפוטנציאל בעצם של הדבר הזה. אז בעצם את ונילה וידה הקימו כבר ב-2020, ושימו לב שכבר יש להם מוצר בשוק, זה יחסית מאוד מהר לקצב של פוטק. שלושה יזמים שבעצם כולם באו מעולמות הצמח. וניל אבידה בעצם מתעסקת כשמה בנושא של וניל. עכשיו בואו נדבר רגע על וניל, כן? וניל זה הטעם הכי אהוב בעולם, נקודה. בכל מחקר זה הטעם הכי אהוב, ולמעשה זה כמעט הטעם היחיד שנדיר שתמצא מישהו שיגיד, אני לא אוהב וניל.
כן.
אין דבר כזה לא לאהוב וניל. והסיבה לזה היא סיבה מאוד עמוקה. מסתבר שמולקולות של ארומה שיש בווניל קיימות גם בחלב אם. ולכן למעשה אנחנו ממש מיינקות מתוכנתים לאהוב וניל.
וואו.
וזה הטעם הבסיסי שאנשים אוהבים. לפעמים הוא אפילו מין מרגיש הטעם הזה שתמיד נמצא שם, כאילו בקרם, בזה, בשוקולד, בתעשיות אפילו שאנחנו לא חושבים עליהם, כמו קוסמטיקה, תרופות, וגם כן משתמשות בארומה הזאת של וניל. הבעיה היא שווניל זה צמח מאוד מאוד מפונק ובעייתי. ובגלל זה הסיפור הזה של הווניל הוא סיפור קצת בעייתי. הווניל גדל באזור קו המשווה, אזור מדגסקר כזה, והוא מאוד מאוד רגיש גם לפגעי מזג אוויר. ואנחנו יודעים שמשבר האקלים הוא מלווה את השיחה שלנו בהרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם. גם בהיבט הזה יכול להשפיע מאוד לרעה על גידולי הווניל. ושנה רעה של ווניל יכולה לגרום לעליית מחיר מטורפת בעולם. אבל מעבר לנושא המחיר, לפעמים פשוט למצב שלא יהיה וניל. זאת אומרת, לא משנה כמה תסכים לשלם עליו, אין. ובנוסף, יש את העניין החוסר יציבות הפוליטי במדינות האלה של העולם שלישי, שגם הוא לפעמים יכול ליצור בעיה בהיבטים האלה. ולכן, מעל 80% מהווניל בעולם, ושוב, תחשבו שזה הטעם הכי אהוב בעולם, מעל 80% מהווניל בעולם הוא וניל סינתטי.
כן.
כשאת קונה מעדן בטעם וניל, ארטיק וניל, זה וניל, אפילו בגלידת וניל, ברוב המקרים זה יהיה וניל סינתטי. עכשיו, סינתטי זה אומר שזה מופק מכל מיני תמציות, כי בעצם אין ליצרנים את הוודאות שיהיה להם וניל. הם לא יכולים לסמוך על המוצר הזה ברמה מספיק טובה. וכמובן גם נושא המחיר. עכשיו, המולקולת טעם העיקרית בווניל היא נקראת ונילין. היא נותנת את רוב הטעם של הווניל, ובעצם את הוונילין אפשר להפיק בצורה סינתטית, או אפילו בצורה שנקראת טבעית, אבל לא מווניל. זאת אומרת, כן. יש איזה פטנט של תמצית וניל טבעית, אבל בעצם מפיקים את זה מקליפה של אורז, לא מהווניל עצמו. ותחשבי על ההבדל בין לאכול ארטיק בטעם תות, או לא יודע מה, בננית, לבין לאכול בננה או תות. זה לא אותו דבר, כי התמצית הסינתטית יודעת לחכות את המולקולה האחת העיקרית שיש בתוך הדבר, זה מאוד חד גוני, מאוד שטוח. זה לא עטוף בכל הבוקה הארומטי העשיר של החומר גלם הטבעי. ובעצם ונילה וידה בא ואמרה, בוא ניקח את הווניל הטבעי ונהפוך אותו להיות זמין יותר ונגיש יותר, גם לתעשיית המזון שמשתמשת המון בווניל, וגם לעולם הקולינריה. עוד נושא מאוד מאוד בעייתי בווניל זה שאת הווניל צריך לקטוף בבשלות מלאה. כי ברגע שהווניל לא מספיק בשל, זה פוגע בכמות חומרי הארומה שבו. אבל בניגוד לפירות אחרים שהם בעצם מבשילים ורואים את השינוי של הבשלות על הצבע, בווניל זה לא קורה. הוא נשאר ירוק כל הזמן, ולכן בעצם קשה לדעת מתי לקטוף אותו, ולפעמים קוטפים אותו מוקדם מדי בגלל הסיבה הזאת, ולפעמים קוטפים אותו מוקדם מדי בגלל שפשוט פוחדים מגנבות, אז קוטפים אותו מהר כדי להעלים אותו. ואז בעצם נוצר מצב שמגיע לשוק וניל שאין לו מספיק טעם, ואין לו מספיק ארומה, וכותבים מדגסקר וזה וזה, אבל הוא לא... אגב, טיפ קטן לכל מי שמשתמש בווניל, הקריסטלים האלה, הלבנים שאתם רואים על מקל וניל,
כן.
זה דבר טוב. זה בעצם ההתגבשות של הוונילין, שמעיד על יחסית תכולה של וונילין שהיא גבוהה, וזה דבר חיובי. עכשיו, מה וניל אבידה בעצם עושים? מה הפתרון שלהם? הם בעצם מצאו דרך מבוקרת לגדל וניל בחממות מבוקרות אקלים. זאת אומרת שכרגע הם מגדלים בישראל, אז זה בעצם נעשה בחממות מבוקרות אקלים בישראל. המתקן נמצא באור יהודה, והחקלאים כמובן הגידולים במקומות שונים בארץ, ובהמשך במקומות שונים בעולם זה יהיה מותאם לתנאי הגידול באותו אזור. זאת אומרת, זה לא רק הפתרון של וניל מקומי בישראל, אלא בעצם דרך לגדל וניל בחממה. ובעצם בפרוטוקול גידול של וניל אבידה, בגידול מבוקר, אז הם מגיעים לכמה דברים מאוד מאוד טובים. קודם כל מצליחים לגדל וניל כל השנה, ולא רק בעונה, מה שבעצם מעלה את הכמות, את הקפסיטי. הפרוטוקול גידול שלהם גורם לזה שאפשר להגיע בערך 25% יותר בכמות היבול, שזה כבר עוזר גם בהיבט המחיר וגם בהיבט הזמינות. והדבר העיקרי, בעצם יכולים לקטוף את הווניל בבשלות מלאה, כשהריכוז של חומרי הארומה שלו הוא בסי. ויודעים שהווניל של וניל אבידה הוא בערך ב-30% יותר גבוה בתכולת הוונילין שלו, מווניל רגיל. ואני יכול להגיד בתור מי שעובד הרבה עם הווניל הזה, שכשאתה מתחיל לעבוד עם וניל אבידה, אתה כאילו רגע מופתע, אתה שם מקל וניל אחד, והוא עושה לך אימפקט של, של, של פעם היית שם שלושה. ואת אומר, רגע, אז גם הקוסט אפקטיביות פה היא ממש טובה. ואולי אני צריך לשים, פתאום אתה מבין שאתה יכול לשים קצת פחות. זאת אומרת, הווניל הוא מאוד 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 טעים, ומאוד מאוד מרוכז בטעמים שלו. אז זה דבר אחד של בעצם, אחד משני הפטנטים של וניל אבידה, שבעצם פרוטוקול הגידול. אחר כך, הפטנט השני שלהם הוא בעצם פרוטוקול העיבוד של הווניל, כי בעצם לווניל יש גם תהליך מאוד מורכב של איך מאבדים אותו, איך מייבשים, איך קולים, איך עושים את כל התהליך כדי להגיע מהווניל הירוק, שנקטף ירוק, למקל וניל השחור הזה שאת בסוף רואה כמקל וניל. כן. ובעצם בפרוטוקול גידול של וניל אבידה, הם בעצם שולטים בצורה מאוד מאוד טובה בתהליכים באמצעות טכנולוגיה, טכנולוגיה של עיבוד תמונה, כאשר כל מקל ממש מזוהה, מאותר, מקודד, ובעצם יודע לקבל את הטיפול האידיאלי והאופטימלי בשבילו, כדי להבטיח ש100% מהמקלות וניל מגיעים לתכולת הוונילין הגבוהה, וגם לפרופיל מאוד מאוד עשיר של ארומה וריח בתוך הדבר הזה. אז פתאום יש לך וניל שהוא 100%, אתה לא פתאום נופל עם הווניל הזה, והכל קשור לתהליך העיבוד שלהם. והדבר האחרון שהם עושים, שזה דבר גם כן סופר מעניין, אנחנו יודעים שנגיד קפה, אם אתה קולה אותו בצורה שונה, אתה יכול להוציא מאותו פול קפה כל מיני ארומות, יותר פירותי, יותר שוקולדי. הם יודעים לעשות את זה גם בווניל. בעצם יודעים דרך העיבוד, הקלייה, הטמפרטורה, העיבוש, הטיפול בווניל, להגיע לכל מיני פרופילים של ארומה של וניל. ואז פתאום נגיד תעשיית הקוסמטיקה צריכה אותו, לא יודע מה, נרות ריחניים בריח וניל יצטרכו אותו יותר פירותי, ואת הקפה או שוקולד יצטרך אותו יותר שוקולדי, או כל אחד. זאת אומרת, אפשר לתת ממש גוונים שונים של ארומה לאותו וניל. כי גם היום הרבה פעמים, נגיד פייר ארמה בכינוח שלו, של ה... לא זוכר איך זה נקרא, נקרא וניל אינסוף או חמישה גווני, לא יודע מה, הוא כאילו אומר, אני משתמש בחמישה סוגים שונים של מקל וניל, מכל מיני מקומות בעולם, כדי להגיע לכל מיני ארומות, אז וניל אבידה ייתנו לתת לך את הכל, כי בעצם אתה תקבל את כל הארומות שווניל יודע למצות בכל מיני צורות.
אז הרסת לו את הכינוח בעצם.
למה? להפך, הוא ישנה את השם שלו לכינוח וניל אבידה ונהיה מאושרים. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו במציאות? קודם כל, וניל אבידה כבר יש לה מוצר. את המוצר הזה כרגע בארץ אפשר למצוא בעיקר אצל מסעדות מובחרות, אפשר למצוא את זה בנאופוליטן, כמו שאמרת, אפשר למצוא את זה ברוברטה וינצ'י, אפשר למצוא את זה ב-OCD, וכמובן גם אני עובד עם הווניל הזה לא מעט, ומצאתי שאחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות איתו, זה לשלב אותו דווקא בסייבורי, לא בכינוחים. עשיתי פירה שבתוך הקרם תפוח אדמה שמתי גרגירים של וניל, גם בתוך קרם של ארטישוק ירושלמי, שילבתי גרגירים של וניל בתוך רוטב על בסיס של פטריות בר, ובאופן כללי וניל בסייבורי, בשילובים עם טעמים של בשר, או של פטריות, או של טעמי אדמה באופן כללי, זה וואו. כבד אבז עם רוטף של מקל וניל, אני כבר לא אוכל כבד אבז, אבל לא אוכל, לא מכין. אבל כשהייתי מכין, זה לגמרי דבר שהוא מדהים, אבל גם עם כבד אוף או ברווז, ובכללי וניל הוא לא רק לסוויט, הוא מדהים במתוקים, אבל הוא הולך להרבה דברים. בקרוב, כשאני אומר בקרוב, זה ממש בקרוב ביוני, אמורה להיות השקה יותר גדולה, שבה בעצם תהיה השקה גם לשוק המקצועי, שזה יהיה זמין להרבה יותר שפים ומסעדנים וחברות קייטרינג ומה שלא יהיה לעבוד עם זה, וגם כנראה סדרה של מוצרים כמו תמציות ועוד דברים נוספים שיהיו זמינים גם לשוק הקימונאי, זאת אומרת שגם אנשים אולי אפילו יוכלו לקנות הביתה את המקלות או מוצרים שונים מהווניל, וזה קורה די בקרוב. ואני יכול להגיד שאחד הדברים שהם הכי מכוונים זה גם להגיע לתעשייה. זאת אומרת, תחשבי איזה מהפכה מטורפת זאת, אם אחר תקני ארטיק וניל, או פודינג וניל, או כל מיני, ויש שם וניל, באמת, בפנים, זה לא יהיה בטעם, זה לא יהיה כאילו, זה הקולינריה הרי, כאילו שהדבר יהיה הדבר האמיתי, החומר גלם עצמו. ובעולם התעשיית התמציות, אני מאמין שהם הולכים לעשות ממש מהפכה. אז זה בגדול הסיפור של ונילה וידה. אני מאוד מאוד מתרגש מהדבר הזה, יש לי המון פשן במה שוונילה וידה עושים. הם גדלו בחממת פוטק של שטראוס, אז יצא לי להכיר אותם ממש מתחילת הדרך. ואני יכול להגיד שבכמה סיבובים שהם עשו בצרפת, גדולי הפטיסיירים של צרפת עפו על הווניל של ונילה וידה. זאת אומרת, זה באמת, זה רמה בינלאומית. וזה המקום לפרגן להם, וגם להגיד לשפים, כאילו, stay tuned, זה עוד רגע קורה, ויהיה לכם את הווניל הזה.
לי חידשת, אני ממותק, כאילו, מכל מה שאמרת.
איזה כיף. אז הנה.
מגניב. טוב, אני, כל זמן שאני בדיבר, אני חשבתי, וואי, מה אני אוכל היום, כי עשית אותי ממש רעבה לווניל, אבל אין וניל בארוחה שלי היום.
שאלה היא, למה וניל, גלידה וניל יצא בצבע לבן?
למה גלידה וניל יצא בצבע לבן? צהוב, אתה מתכוון.
צהוב, לבן, לא משנה. כאילו, וניל זה בהיר.
כן, נראה לי שהסיבה שווניל הוא צהוב, זה בגלל שכאילו מסורתית, וניל מזוהה לנו עם קרם אנגלז, קרם פטיסייר, כן. שהוא צהוב מחלמונים. אז כבר שעשו כל מיני דברים בטעם וניל, דחפו את הצבע הצהוב פנימה, כאילו שהווניל הוא צהוב.
כי אתה אומר לעצמך, טוב, הווניל הוא שחור, אז למה לא עשו גלידה שחורה? כאילו, אולי זה נמכר פחות טוב.
גם פעם אנשים שהיו רואים את הנקודות של הווניל, היו חושבים שזה עובש או קלקול או משהו, כאילו היום פתאום אנשים הולכים להבין שיש גרגירי וניל. יש אגב מוצר מזעזע שמגיע מכל מיני סינים וזה, שזה כאילו רק גרגירים של הווניל, מהמקלות הכי פח שיש, בלי טעם בכלל. גם בקמעין הרי עושים את זה, כדי שתשים תמצית, ותשים את הגרגירים, וכאילו יחשבו שיש וניל אמיתי בפנים.
וואו.
אז כאילו זה, גם לשם דברים קורים.
טוב, אז וניל אבידה, בבקשה, תפתרו לנו את כל המוצרים האלה, כשקשה לנו איתם.
לגמרי.
טוב, אז אני ככה אספר קצת. אמרתי לכם, אני הולכת הרבה למסעדה.
איפה יובי אכלה? תזכור שקודם היא אמרה שהיא מקנה בי, והיא כל שבוע אוכלת באיזה... אני לא יודע מי צריך קנה במי פה.
טוב. אז אני אקח את זה, אין לי בעיה שקנו בי, אני אוהבת לאכול הרבה. אז אכלתי הרבה מאוד ברדלר, ממש השבוע, זה כבר יהיה שבוע שעבר כשהפרק יצא. וזה אחרי הרבה זמן, זאת אומרת, רדלר נפתחה לפני יחסית תקופה מכובדת, לא המון שנים, אבל כן, לא הלכתי עם הפתיחה כמו שהיה פה בז מטורף שכולם הלכו ודיברו, זה מסעדה של מושיקו גם ליאלי, שיש לו גם את המונה וגם את בר 51. ששתיהן גם מאוד מאוד ככה, לא הייתי גם בהן, שזה גם אסון, אבל...
לא היית בבר 51?
אני גם לא.
הייתי. ולא היית במונה?
במונה הייתי.
לא, אז זהו, אז לא. זה פעם ראשונה שאני הולכת למסעדה של מושיקו גמליאלי, וזה חייב לפתוח צוהר לכל השאר, כי...
אז אני הייתי בשתיהן, כן. ויש לו יד, אש, באמת, כן. מדהימה.
לא, באמת, הייתי ברדלר, ואני יכולה להסכים איתך, ממש נהניתי. קודם כל, בוא נתחיל שנייה מהמסעדה עצמה, היא גם בנחלת בנימין, אז זה כבר מבטיח, זה כבר איזשהו תו תקן.
בגדול את לא יוצאת, כאילו הקו שלך זה חדרה, נחלת בנימין.
בדיוק, זה הכיוון. עלית עליי. מי שרוצה לחפש תן, או בחדרה או בנחלת בנימין, תבחרו לאן ללכת. אבל באמת הייתי ברדלר, וכשאתה נכנס אז כבר יש אווירה, זאת אומרת זה כזה תיאורה קצת חשוכה, אבל כן מספיק מואר כדי שתוכל להרגיש בנוח ונעים. חללי הישיבה הם גם, כולם הם נראים לי נוחים, בדרך כלל אני כזה אומרת, בטח שם לא נוח, בטח פה יותר צפוף, כאילו כל מיני כאלה. וואלה, לא הרגשתי שזה הכיוון, אני ישבתי על הבר, כמו רוב הפעמים שאני הולכת למסעדות, שהיה מאוד מאוד מומלץ כרגיל, אבל גם כשהסתכלתי מסביב, ראיתי שאנשים יושבים על אזורים שווים. כאילו, בכיף הייתי יושבת שם עם חבורה של בנות או עם משפחה. אז כן, זה גם אופציה, כל שאר האזורים. ואז מגיעים לתפריט באמת, אז בתפריט, הוא אמנם לא מאוד ארוך, הוא כזה כן יחסית, לא יודעת כמה יש שם, גג 20 מנות, כאילו, והגזמתי, אבל מגוון ברמות. ממש אפשר ככה למצוא את עצמך ממש בקלות. אני במיוחד צריכה כזה התאמות של מסלול כשר, אז כזה כן חשוב לי שיהיה מגוון. חוץ מהכשר אני אוכלת הכל, אז אין לי בעיה בתכלס, אם יש מגוון, אני מוצאת עצמי מאוד בקלות, ובאמת מצאתי את עצמי ממש בקלות, ואכלנו כזה גם סלט, וגם כזה מנה עם פוקאצ'ה של הדליס דה בורגון, וגם היה שם כל מיני סשימי, וקרודו, וטרטר, ומה עוד אכלנו? וואו. ואני עלותי. באמת כזה, עשינו ארוחה מגוונת, והכל היה כאילו, בתפריט, גם כשקוראים את זה, זה נשמע כזה פשוט. זה נשמע מנות כאלה, סבבה, קליל כזה. בסוף בסוף, אין פשוט. המנות מגיעות והן טעימות ברמות. הטיבול הוא מדויק, העשייה מדויקת, טעים מאוד. אני כזה מדברת ותוך כדי עולה לי כזה רצון לטעום אותן שוב. ואפילו כזה, נגיד המנה הזאת שהזכרתי עם פוקאצ'ה ודליס דה בורגון וכזה מרמלדה, כאילו ריבת פירותית כלשהי שהייתה שם, אז אפילו זה שזה מנה שנשמעת פשוטה, וכבר דיברתי פה בעבר בפודקאסט על כמה אני אוהבת את השילוב הזה של המתוק עם גבינת סטייל ברי קממבר, כאילו זה הטעמים בערך, אז גם פה קיבלתי את זה, וזה קנה אותי, כאילו אני פשוט הייתי, התמכרתי למנה, כאילו לא עזבתי אותה. וזה פשוט, בטעים. אז באמת, מסעדה מעולה, מההתחלה ועד הסוף שמרה ככה על קו טעים מאוד. אפשר להשתפר בקטע של זמן הכנת המנות, או הגעת המנות אליי, אני הרגשתי שאני אשאר שם לנצח, אבל בסוף יצאתי, בסוף חזרתי הביתה.
הנה את פה.
אני פה, הגעתי לאולפן.
תכלס, אני מרגיש שסבתי, תיארת את זה ברמה שמרגיש שאכלתי את המנה.
הכל נסלח ברגע שכאילו הכל טעים, אז אין לי בעיה, בסדר, סולחת לכם. אבל כן, מומלץ, ממליצה מאוד להגיע, ועכשיו כבר המסעדה גם באיזשהו מקום מאוד מבוסס, עבר כבר מספיק זמן כדי להבין בדיוק איך הם מגישים הכל. אז כן, תגיעו בכיף, אני מאוד ממליצה. אז אחרי שפרגנתי לרדלר, אני רוצה לתת לך תום את הבמה, לפרגן למסעדה שככה בא לך לתת עליה מילה או שתיים, ותן לנו...
אז לא תכנתי שנדבר על זה לפני כן, אבל כן. איכשהו היה פה בענייני נחלת בנימין וכולי. אז אני באמת רוצה לפרגן ל-AKA 44 ולשפי, לקושמרו. אני חושב שמהרגע שהוא הגיע למסעדה, המסעדה עברה איזושהי מהפכה. בלי שום קשר לזה שזו מסעדה די מורכבת, יש שם שלושה או ארבעה חללים, יש בפנים, יש בחוץ, יש בר מסעדה, יש בר יין ויש למעלה. אני חושב שהוא עשה שם עבודה טובה ויציבה. זאת אומרת, לא משנה מתי אני מגיע, זה תמיד, אמנם היא בת בערך שנה, לא יותר מזה, אבל תמיד טעים שם ותמיד האווירה שם נעימה, ואני חושב שהיא אחד מעמודי התווך של נחלת בנימין, של כל מה שקורה שם. היא והרדלר, הן די תאומות כאלה, אחת ליד השנייה, צמודות, כן. חולקות פחות או יותר את אותו, את אותו קהל,
כן.
ואת אותו וייב. יש בה משהו שאני תמיד מוצא את עצמי. זאת אומרת, בין אם זה ארוחה שאני הולך עם, עם ההורים שלי, הייתי שם שבוע שעבר, ובין אם זה דייט על הבר, או עם הבת זוג שלך, או לא משנה מה, תמיד נעים שם, תמיד נוח. יש שם תפריט, דיברת על תפריט גדול, יש שם גם תפריט די גדול שיש בו כאילו הכל מהכל, ולאחרונה גם הוא הכניס המבורגר, שאני בהתחלה הרמתי גבה, אבל המבורגר מעולה. באמת טעים פשוט, והכל פשוט טעים, כאילו יש שם פירות ים, ומי שלא אוכל פירות ים אז ימצא את עצמו בדגים ובירקות ובפסטות או בבשר. אני מאוד נהנה, יש שם שימוש בטכניקות שאני מאוד אוהב, יש ג'וספר וגריל ופלנצ'ה וכו'.
הוא גם מכין הכל שם, גם את הפסטות, שם.
כן, בוודאי, הכל שם. אז אני חושב שזה השפו שאני, או מה שזה לא יהיה, אז אני מאוד... מאוד דוז פועה. דוז פועה למסעדת AKA 44. אני חושב ש... כל הכבוד.
תגיד לאיתי שאת החלק הזה בפרק...
עשית לי חשק ללכת לשם.
מה, רק עכשיו? אני גם דיברתי על זה, סליחה.
גם את עשית לך שכחת לשם. פשוט שיש מקומות שהם כאילו גם בר וגם זה וחלל כזה וחלל אחר, אני כאילו מתחיל להתבלבל ואני כבר לא יודע מה...
אני יכולה להגיד לך שאני חוויתי גם את...
זה מוציא אותי מיפוס.
חוויתי גם את המסעדה, זאת אומרת גם את באמת האזור היותר מסעדתי שאיתי נמצא בו, וגם את האזור של הבר קוקטיילים. באמת, רמה מאוד גבוהה, הם מאוד מקפידים על הכל, כל אזור ואזור, לפי דעתי יש לו את הרמה שלו הגבוהה.
אגב, גם בחוץ, שבת, ברנץ', צהריים, כאילו...
תמיד היו אופציות.
מלא אופציות.
רשמתי לפניי ואני אגיע.
תעשה את זה. אוקיי, אוקיי, יניב, אני רואה שאתה דרוך.
דרוך, מה זה דרוך? כי היום אני רוצה לפרגן למישהו שהוא חבר טוב שלי, זה כאילו לפעמים אפילו מרגיש לי קצת מוזר לפרגן למקום שהוא באמת כבר די מבוסס בשוק, והייתי בו, אני לא יודע אפילו להגיד כמה פעמים, אבל רוברטה וינצ'י. אני יודע שזאת אהבה שאנחנו חולקים. הפעם האחרונה שהייתי ברוברטה וינצ'י הייתה ממש עכשיו בבחירות לרשויות המקומיות, כי יש לנו מין מסורת כזאת, של קבוצת חברים, שביום בחירות אנחנו הולכים בצהריים לרוברטה. וואו. עכשיו, יש הרבה בחירות, אז זה יוצא לנו ללכת הרבה פעמים. תראו, אני חושב שעידו פיינר הוא בעיניי השף היחיד בארץ, באמת היחיד, שיודע איך לעשות מסעדה, למעשה כבר שתי מסעדות, שמצד אחד אני ארצה ללכת אליה לערב קולינרי כיפי עם שרית, או הרבה מאוד אנשים ייצאו במיוחד מתל אביב, חובבי אוכל פודיז, לאכול את האוכל של עידו פיינר ברוברטה. ומצד שני, גם הבנות שלי ירצו ללכת לשם, כי וואלה, בוא נלך לאכול ברוברטה אצל עידו, והן שומעות שהולכים לרוברטה, הן נורא רוצות ללכת לשם, וקנה על משפחות מהאזור, עם ילדים, עם זה, וסופר פמיליארי ומשפחתי. ובדרך כלל מסעדות, זה או זה, או זה, או שאתה קולינריה, ואז כאילו באים אליך בית מקדש לקולינריה, או שאתה כזה all family, איך אפשר לעשות את שניהם ביחד? אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא מכיר עוד שפים שיודעים איך עושים את זה, באמת, זה הדוגמה היחידה למישהו שמצליח, ובאמת יש שם הכל, מצד אחד יש את המנות שכל אחד יאהב את הפיצה המטורפת, ואת הפסטות הטעימות, ואת כל הדברים האלו.
הלימונה
וכולי, ומצד שני, והמק אנד צ'יז, כמה טעים יכול להיות מק אנד צ'יז, כאילו זה כמעט סליזי להבין, לחשוב כמה הדבר הזה הוא טעים, אבל הוא בטירוף. ומצד שני, מנות סופר קולינריות כבר אייקוניות, כמו הריזוטו על הגפן והניוקי חסה.
רגע, תעצור. אני רוצה להתעכב על הריזוטו. הוא משנה אותו כל הזמן, ובכל פעם הוא טעים. אני טעמתי את כל הגרסאות של הריזוטו, והוא נדיר.
זה אחד המקומות היחידים שעושים ריזוטו כמו שצריך. באמת, כי ריזוטו יכול להיות גם יציקה נוראית. וזה שהוא משנה אותו כל הזמן, זה כי הוא מחובר למטבח אנותי. כי הוא לא יעשה ריזוטו על הגפן אם אין על הגפן. אבל כשיש על הגפן, אם הלכתם ולא הזמנתם ריזוטו על הגפן, חבל לכם על הזמן, זה לא הגיוני. האורקיית המן ספטלה, הכינוכים, באמת כאילו זה מקום שכל תשוקה שיש לך בקולינריה, גם אם היא גבוהה וגם אם היא משפחתית, יכולה להתמלא. ובאמת, עידו, אתה קוסם, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, ועכשיו בעמק ברסרי הוא עושה את אותו קסם בסגנון אחר של מטבח, אבל בדיוק אותו קסם.
גם צהריים, גם
משפחה. חובבי קולינריה נהנים שם, משפחות נהנות שם. איך זה עובד, אני לא יודע. אבל אני פשוט מאוהב במקום הזה.
אני מאוד מאוהבת במקום הזה, אני מאוהבת בעידו. הוא לא יודע את זה אולי, סתם, הוא בטוח יודע.
עכשיו הוא כבר יודע.
עכשיו הוא יודע. אבל באמת, כאילו, כל מה שהמלצת, ואני אומרת, אם אתם מגיעים, תיקחו גם הפסטה עם הסלמון מהממת, הלימונה. הריזוטו זה מנה חובה. מי שנכנס לזה ולא אוכל ריזוטו, זה כאילו אתם חוספנים.
הפולנטה, דרך אגב, יש לו פולנטה מדהימה.
פולנטה גם מדהימה.
סלטים. באמת, זה לא נגמר.
פנצללה הוא גם מדהים, כאילו, וזה כולה סלט.
וכמובן החיבור עם החווה ועם הירקות ועם הדברים, זה באמת farm to table אמיתי, כאילו לא יש לי שני עציצים בחצר, אז אני אומר farm to table. בקיצור...
והשף שם שברוברטה וינצ'י זה ירון מלכה, שהוא עושה...
ירון מלכה שהוא, נכון.
הוא שף עטיפולי
שם. הוא שף מדהים.
והוא באמת.
הוא מחזיק את המקום כבר שנים.
שנים.
ובוא נגיד, זה גם חלום של כל שף מסעדן, שיהיה לו
ירון מלכה
דמות כזאת שם. לצידו, שבאמת נותנת מין שקט קולינרי ומקצועי וניהולי וטיפולי מטורף. זה פשוט מקום שעובד נכון, מה אני אגיד?
כן. היית פעם באיזה תום? ברוברטה?
לא. וואו, לא הייתי. שמעתי חייב. המון, אני שומע, אני קורא על זה המון, וכל הזמן כותבים על זה, גם בכל מיני קבוצות כאלה, גם בפייסבוק, גם בזה. לא יצא לי.
תקשיב, תבוא ואני אצטרף אליך שתדע מה להזמין.
יאללה, סגרנו.
אפילו תבוא עם הבת זוג שלך, אני אעשה לכם כזה ארוחת טעימות.
אני ברגע זה מבריז לחתונה בחדרה, שתדעי.
מה אתה אומר?
זה אסור. אבל קינוחים, בוא נגיד מילה על הקינוחים.
כן.
יש שם קינוחים מדהימים, כאילו גם...
היא קשרה? היא לא קשרה.
היא לא קשרה, לא.
אבל אין בעיה שם.
יד מדהימה גם בקינוחים.
אתה יודע מה אני עושה? עשיתי את זה ממש לאחרונה. לקחתי את הטירמיסו ועוד כמה קינוחים מגיעים בתוך צנצנות. סוגרים את הצנצנת, לוקחים הביתה.
אני כל הזמן עושה את זה, חצי בית שלי צנצנות מרוברטה.
זה טריק שרק אני ואני יודעים, אני לכם עושה. טוב, הנה.
אני אחרי זה עושה בזה מוצסים.
אז כן, תזכרו את הטיפ הזה, זה חשוב. אוקיי, אז יניב, תן לנו עצבני, תן לנו יניב עצבני. יאללה, דבר אלינו על טרנדים ומגמות, או יותר נכון טרנד ומגמה, שאתה חושב...
שחלס. אז אני אגיד עכשיו, חלס מאוד גדול שיושב אצלי בפנים כבר די הרבה זמן, חלס עם המלחים, אטלנטי, וההימלאיה, והמלדון, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. יש איזה קטע של כולם מדברים כל הזמן על מטבח מקומי. הירקות מהשדה, הבשר מרמת הגולן, הדגים מהדייג. אבל רק במלח? פתאום אין מלח בישראל. חייבים להביא מלח מהאוקיינוס האטלנטי, מצרפת, מההימלאיה, מה נהיה? כאילו, יש מלח מקומי. אז אם אנחנו מקומיים בהכל, בוא נהיה מקומיים גם במלח. כאילו, יש מלח מעולה בישראל שמגיע מאלת או מאטלית, בעיקר מאלת. אז נכון שהוא נמכר בכל סופר והוא נמצא בתוך שקיות של קילו, אבל אז מה? זה המלח שלנו, הוא מלח טהור. יש כאלה שיעדיפו את המלח הגס יותר. אני אישי תמיד משתמש במלח גס ולא בדק, כי בדק יש גם עוד חומר מונע התגיישות, שבשבילי זה כאילו זה לא פיור. אם צריך מלח דק אני משתמש, אבל לטיבול, לדברים, לגימור, לסיומת, להצסות, למה שלא יהיה, לוקח את המלח גס שיש בכל סופר של מלח הארץ, ויאללה, יש לי מלח. כאילו, למה הטרנד הזה שלו מקומיות פסח על המלח? מי אמר שאנחנו חייבים לייבא לפה מלח מחצי עולם? כאילו, יש לנו מלח, חברים. לא צריך להטיס מלח במטוסים, לא צריך לשנע מלח באוניות, לא צריך להביא מלח מים אחר. יש לנו את הים שלנו ואת המלח שלנו. אז נכון שיש מחקרים שמראים ששימוש קבוע במלח מלדון מעלה לך את רמת התחכום, שאתה מרגיש כלפי עצמך, אבל חוץ מזה, אני לא רואה סיבה. אז אני אומר, יאללה, לוקליות גם במלח. זאת הבשורה שלי. אני לא מאמין שיש הבדל, זו דעתי.
אני איתו.
כן?
אני אגיד לכם מה, בבית אני מבשל עם מלדון, כי אני, כל פעם שאני נמצא בחפשוש ואני רואה את הדלי הירוק היפה הזה, אני חייב לקחת אותו. יש משהו בקופסה הזאת, וגם כיף לבשל עם מלח מלדון, כאילו, יש איזה משהו כיפי. אבל קודם כל זה לא כלכלי לעבוד עם הדבר הזה. עבדתי פעם במסעדה שעבדה רק עם מלח מלדון, זה היה נראה לי כאילו טירוף.
בצרפת או בישראל?
בישראל.
באמת טירוף, תכלס.
כן, זה היה באיזשהו פרויקט שעשיתי, לא משנה, היה רק מלח מלדון. אז שם אגב התאהבתי בו, אבל כאילו לבית, בעסק אני עובד עם המלח שאני אמר, מלח גס, קילו, עולה שקל, ובאמת עושה את העבודה, גם לסגירות של בשרים, גם כל מה שצריך, כאילו.
יכול להיות שיש נגיד סתם בספרד עגבניות שהן שונות מאוד מהעגבניות בישראל, אבל בסוף אם אני מבשל בישראל, אני לא אביא את העגבניות מספרד, נכון? אני אעבוד עם מה שיש פה. גם במלח, אני עובד עם מה שיש פה.
לגמרי.
זה הכל.
בסדר גמור, אז תשמעו אותנו חברים, די עם השטויות, מה יש מלח? לכו לסופר, קנו מלח, מה הסיפור? אני גם, אני ממש בעד מקומיות, אני משתמשת רק במלח גס של מלח הארץ. זאת אני, אני עושה את זה, מי אתם שעוד עשו את זה? סתם, אבל אני
ממדת כלום. את עוד מהימים שהיו שמים אורז במלחייה.
עכשיו אני צריך לך ככה.
אני שמה.
את שמה אורז?
אני שמה אורז במלחייה. אז עכשיו יניב נתן את המשנה שלו, הוא אמר את ככה פרק. אבל אני חושבת שגם טוב צריך לפרוק פה איזה משהו.
אני צריך לפרוק משהו שאני נתקל בו הרבה, כולנו, לדעתי, בשנתיים שלוש האחרונות. בתחום שלי, של אירועים פרטיים, זה בכלל פרץ אימים. אני רוצה לדבר על כל נושא החגיגות בשרים, האננסים וזיקוקים.
אוקיי.
אני לא מבין את זה. אני לא מצליח להבין למה צריך לשפוך אלכוהול על בשר ולהדליק כדי לעשות אש. קולינרית זה כאילו אסון. אני לא מצליח להבין איך פילה בקר עובד עם אננס. אני לא מצליח להבין למה הכל חייב להיות...
הצגה.
מלא פירוטכניקה. ואני אגיד משהו שלא ממקום של להעליב, אבל רובם לא אנשי מקצוע. רובם לא באו ממטבחים. רובם קצת, אני חושב, נולדו בקורונה. זה טרנד שצץ אחרי הקורונה, לדעתי פה בארץ, אחרי הבחור הטורקי, נוסרת הזה, עם ה... כן, האיש עם המלח, אגב, הנה, אני מחבר את זה לינית. ופשוט לקחו את זה בארץ, וכמו הרבה דברים שאנחנו מביאים מחול לארץ, קצת הרסו אותו, כאילו, קצת הוזילו אותו, קצת זה. אני יכול להגיד שכבעלים של קייטרינג אני מקבל לא מעט הודעות, כאילו, אתה עושה אירוע בשרים? זאת, אני עונה להם, אני מגיש בשר. אבל כאילו חגיגות של כפפות שחורות וזיקוקים.
זהו, הכפפות השחורות, חשוב להגיד את הכפפות השחורות.
זה תמיד מגיע עם אננס, כפפות שחורות, שום קונפי וצ'ימיצ'ורי.
כן. זה פשוט איזה מין עמדת בשרים כזה, אנשים אוהבים שיש כאילו שולחן בשרים, זה סוגר להם פינה לאיזה יום הולדת.
עכשיו, בסוף זה על האש. וזה מישהו
שיודע לעשות על האש.
זה על האש, כולנו יודעים לעשות על האש, נראה לי, כאילו...
כן, לגמרי.
אז בעיניי זה איזשהו מקום שהוא טיפה פרוץ בתעשייה שלנו. יש לזה מקום, כמו לכל דבר אחר. הם חד משמעית הורידו את רף המחירים של קייטרינגים לאירועים. אני מקבל טלפונים כאילו בגלל אירועי בשר האלה של 180 שקל, 200 שקל לראש.
כן.
אני שואל את עצמי איך מרוויחים מזה. אבל בטח עם הרבה בשר כזה. אבל זהו, זה ישר...
כנראה לא בשר מראה מרמת הגולן.
כנראה שלא, זהו, זה לא... זה?
חי בריא.
זהו, בעיניי כאילו זה פשוט מפספס...
אנחנו לא יודעים, כן? הכל פה לכאורה.
הכל לכאורה, בעיניי פשוט יש פה איזשהו פספוס של איזושהי מורשת קולינרית, או של איזשהו בסיס קולינרי שחייב להיות לדעתי לכל מי שמתעסק באוכל, כאילו...
מה דעתך אבל כל ה... נגיד יש קרנבל של בשר, יש...
קרנבל של בשר, הם באים בדיוק מהאג'נדה שאני מדבר עליה. זאת אומרת, הם באים מאוכל ומקולינריה, הם מתעסקים בבשר. זה העבודה שלהם, הם קצבים, אם אני לא טועה חלקם, או היה להם, או...
קרנבל של בשר זה לא גימיק, זה הכי קולינריה שיש.
זהו,
זה מאוד קולינריה. זה מאוד מעמיק.
הם לא ישפחו שם אלכוהול 90% וידליקו אותו על הבשר בשביל שמישהו יעלה לסטורי, או יתקעו שיפודים בתוך נתחים, לא שיפודים, זיקוקים, בתוך נתחים ודברים כאלה שהם... זה כאילו לוקח את זה למקום כל כך רחוק מקולינריה שלי זה חרה. וקרנבל של בשר בעיניי עושים עבודה מהממת.
יפה.
ולגבי הכפפות, אני רק אגיד משפט אחד. כפפות זה לא ניקיון, זה אשליה של ניקיון.
נכון.
מרוב שאתה עובד עם כפפות, אתה פשוט לא שוטף ידיים, כי אתה עם כפפות. לעומת זה, כשאתה עובד עם הידיים, אתה מרגיש גם את הרגע הזה שבו אתה צריך לשטוף אותם ולשמור על הידיים שלך ניקיות. אני מעדיף שטבחים אצלי. יעבדו בלי כפפות.
אני אישית הורגלתי מילדות, מילדות אני אומר, מהמסעדה הראשונה שלי, מרפאל, שבחלבונים נוגעים עם כפפות, זאת אומרת, אני היום לא יכול לגעת בדגים בשר בלי כפפות, אבל בכל השאר אין אצלי כפפות. זאת אומרת, אני לא אוהב שטבחים עובדים עם כפפות, אני לא אוהב שטבחים עובדים בעמדות.
תחשוב שאתה נוגע עכשיו בדג עם כפפות, ומהאשליית ניקיון, אתה עובר עם אותם כפפות לגוע במשהו אחר.
לא, אבל זהו, הבעיה אצלי
אתה
אחרת.
אתה אולי לא, אבל אני מדבר על אנשים.
אני מחליף כאילו כמויות של כפפות, זה...
ואם כל הזמן מחליפים כפפות, אז גם תחשוב על כמות הפלסטיק
מלא
והגומי
פלסטיק.
ש...
מלא, מלא. לא, לא, אני לא בעד הענפים. כפפות. אני לא בעד כפפות, בטח לא שחורות אגב, שזה יהיה למקעקעים, או לא יודע, מי שאוהב כפפות שחורות. אבל כן, אני איתו. זה לא... סטרילי זה לא.
טוב, תשמעו, קודם כל, פרקת, זהו.
פרקתי, אני רגוע.
יאללה, עכשיו בואו בטוב, במחבק.
אז יש פה בקטנה, כן, יש פה זה. אנחנו רוצים לדבר על מקומות חדשים ומסקרנים, אבל ממש נגיעה. כאילו אין פה יותר מדי, יש מלא שנפתחו, שזה נחמד. אבל אני לקחתי ככה דוגמית של דברים שסקרנו אותי, כי זה מה שמעניין בתכלס.
ברור. הדברים שנקרא עליהם, שנשמע עליהם בפינה של איפה אכלת ושבוע בפעם הבאה.
בדיוק. אז יש ככה את צ'אטו-צ'אק, שזה בעצם מסעדה תאילנדית חדשה בנתניה, שמי שמוביל אותה זו שפיץ' בשם אנוטאי, אם אני אומרת כמובן את השם נכון, ילידת בנקוק, ויחד עם השף יניר גרין, שהוא מטייגר לילי, וזה בעצם הרקע שלו, שהוא באמת מאוד אסיאתי. אז הם הקימו את המסעדה יחד, הם הביאו המון ציוד מתאילנד, זה כזה, כאילו ממש מסעדה תאילנדית לכל דבר, וגם לא משלב את דברים כמו סושי ודברים כאלה.
קשרה?
לא קשרה, לפי מה שאני הבנתי. לא, בוודאות לא קשרה. אני גם הסתכלת על השעות שרשמתי שם מסעדה, בוודאות לא קשרה. אבל הם הביאו כזה המון ציוד, עם מסעדה שנראית לפחות מהתמונות מאוד מאוד גדולה. וגם הם כזה שמו על עצמם להביא תפריט תאילנדי אמיתי, כאילו לא כזה את כל מה שאנחנו רגילים לראות שהוא מיינסטרים, או דברים שישראלים בהכרח רק יוכלו להתחבר. כן, הבנתי שרמת החריפות לא מאוד גבוהה, ולי אין בעיה עם זה, כי אני אף פעם לא מסתדרת איתה. ברמת הסלט פפאיה החריף אובר. אני ויניב נכוונו מזה פעם אחת. אז כן. אז זה לגבי צ'אק.
רגע, וזה בנתניה?
בנתניה, פתוחה ראשון עד שישי, מ-5 עד 11 בערב.
בכללי יש גל תאילנדי ששוטף את המדינה עכשיו.
כן, יש עכשיו שתי תאילנדיות גם.
כמה גלים חשובים? אז זהו, אז תכף תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אני אגיד רק מה שעלה לי לראש. זה גם התאילנדי וגם היפני, מבחינת שיפודים ודברים שהם אולי פחות סושי, גם אנחנו רואים את זה עכשיו הרבה קורה. ואיזה שתי תאילנדיות נפתחו?
אני לא יודע, אני לא רוצה לעשות ספוילרים.
מה, למה
ככה? אני יודע שיוסי שטרית מתעסק באיזה הקמה של משהו תאילנדי. זה יהיה בקרוב, ואני יודע שנפתחת בקרוב עוד איזושהי תאילנדית בדיזינגוף.
וואלה.
כן.
אהבתי.
אוכל תאילנדי זה אוכל ממש טעים.
ממש
טעים. וממש גם מתאים לפה, אז כאילו איזה כיף זה.
כאילו זה אוכל שתפור לחיך הישראלי.
באמת, אני פשוט מתה.
אישית גם זה האוכל האהוב עליי.
אני ממש אוהבת אוכל תאילנדי. אני לא, אם אני אמשיך עכשיו לדבר, אני עוד פעם אחזור על מקום שאני כל מה מדברת עליו.
אני נראה לי מפה נוסע, אני מפה עובר בקאפקם, נראה לי.
כן? וואי, טוב, זה טוב.
וכמובן, יש את התאילנדית בשוק תלפיות.
די, 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 מספיק, מספיק. אי אפשר לסיים את זה, פשוט יש כל כך הרבה מקומות טובים בארץ תאילנדים, ואני מסיימת עם זה, מספיק. אז יש לנו עוד מקום שהוא לא כל כך מסעדה, זה יותר כזה מעדניה, אבל כן של שף שככה נתן חותם יפה עד כה. מקום חדש של השף גיא פרץ, שמסעדת סלון יווני, באמת מקום עם טוויסט חדש על אוכל מרוקאי.
אבל אני רוצה שתגידי את השם של המקום במבטא הנכון.
רגע, אני מתכוננת. וואי, וואי, וואי.
יפה מאוד.
אהבת? אז כן, אני מקפידה פה על השמות, אני מנסה תמיד לתת להם את הטוויסט שלי. אז באמת הוא פותח אותו ביחד עם אמא שלו, מימי, שהיא עוזרת לו, תמיד אמא מרוקאית זה יכול רק לעזור, רק לתת פוש רציני, בטח למקום כזה. וזה מקום כשר לאוכל רחוב מרוקאי, מעדניה מרוקאית, כזה דברים שהם ככה גם באים פתאום בתוך פרנות, דברים ככה יותר כזה מושחתים המרוקאי, הייתי כן, אומרת. כן. וזה נמצא במרכז שוסטר, ראשון עד חמישי, 11 עד 11 בערב. תנסו כזה, תעדכנו איך זה דווקא נשמע מעניין, כי אוכל מרוקאי זה אוכל טעים.
תקשיבי, גיא פרץ הוא חבר. הוא שף מדהים, הוא איש מדהים, והרמת הבנה והעמקה שלו באוכל מרוקאי היא יוצא דופן, הוא גם כתב ספר על המטבח המרוקאי, וזה מבחינתי דבר אפילו, הייתי אומר, מרגש שמקום כזה נפתח, ואני ממש מחכה ללכת לאכול שם.
אני גם, ואני אמת שהיום נתקלתי באיזשהו סטורי של מישהו משם, וזה נראה חבל הזמן, הסירים האלה וכל התבשילים האלה, זה...
וואו.
וואו.
איי, בסדר. אני כאילו מדבר הדבר שאנחנו מדברים עליו, נורא נורא קשה, אני שוקלת לבטל את הפרק הזה. טוב, אז לא נבטל, אבל נמשיך לסוף של הפרק, ובאמת אנחנו נסיים כמו תמיד עם איזושהי נחמה, איזשהו ביס שעשה לנו את זה. לא חייב להיות, אני ככה חייבן אתכם, לא חייב להיות כאילו מאתמול, כי יש דברים שנשארים אצלנו המון המון זמן, ואנחנו כזה קמאים אליהם. אני יכולה לספר על הקונוס לבנה של נאופוליטן.
וואי, וואי.
אתה ככה הזכרת אותו גם, ואני ככה...
אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע.
אז זהו, אז באמת זה קונוס מבצק פיצה, שהוא ממש כאילו, הוא מגיע בגודל ככה ליחיד. זה כזה...
מבצק פיצה מטוגן.
נכון,
פיצה פריטה.
נכון.
פיצה פריטה,
בדיוק,
אוקיי.
בדיוק, בדיוק, יפה. אז באמת הוא מטוגן, הוא מגיע עם לבנה ועם ריבת עגבניות שרי, שריבת עגבניות שרי כריבה, לא משנה איפה אכלתי אותה, עזבו שהיא פה, היא הייתה מדהימה, תמיד היא טעימה.
נכון.
ויש לה את המתיקות הזאת, שהיא מהממת ממש, ויחד עם הלבנה שיש לו את הטעם הזה היותר חזק, הם מקבלים איזשהו שילוב שהיה לי מדהים.
וזה התרטרים מלמעלה.
זה התרטרים מלמעלה, והכל כזה גם קצת מעוטף את כל הקונוס הזה, אז זה כאילו גם הקונוס עצמו כבר מקבל איזשהו טעם מתקתק כזה. וואו, 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 זה, זה, זה ביס פשוט טעים ברמות, ואני, קשה לי לשכוח אותו, אני, מאז עוד הוא איתי, ו, וזה וואו, באמת.
וגם, אני איתך.
מה, מה אתם רואים? איזה ביס עשה לכם את זה? איזה מנה מנחמת?
האמת שאני התלבטתי בין שניים, והחלטתי, כי הם שני מנעדים שונים לחלוטין. כאילו אחד מאוד פיין, ואחד...
תן לנו את שניהם, את שניהם.
זהו, ואחד מאוד סטריט. עכשיו, אני כאילו נע על הקו ממש בין פיין לג'אנק פוד כל הזמן. כאילו, אני נורא אוהב לאכול פסט פוד, נורא 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 אוהב לאכול. אבל אני מבשל כאילו משהו אחר לגמרי. אז המנה הראשונה שאני אלך אליה, אכלתי אותה כמה וכמה פעמים, והיא תמיד חוזרת, תמיד כשמדברים איתי על נחמה, אז זה לוקח אותי למנה הזו, זה הספגטי סרטנים וטירס של תומר טל וג'ורג' וג'ון. יצא לי לאכול אותה לא מזמן באיזשהו, באמת שזה היה כיף, זה היה באירוע, אז הוציאו אותה מלא פעמים. אז יצא לי ממש, אמרתי, אני אוכל אותה עד שימאס לי, ואני לא אצליח יותר להזמין אותה פה. אז זו מנה שבעיניי היא מאוזנת בטעמים, והיא טעימה, והיא נכונה, והיא תמיד תמיד אותו דבר, והיא לא משתנה ולא זזה. אם יש שם ציר של סרטנים, וקרם של טירס, וספגטי חלמונים, וקצת בשר סרטנים, וזו מנה מעולה. והמנה השנייה זה המנה שאני אוכל כשאני טיפה בדאון. זה הקריספי צ'יקן של הרצל 16.
וואלה.
כן.
די, קטע.
הקריספי צ'יקן של הרצל 16 הוא קריספי צ'יקן מעולה. מעולה, מעולה, הוא עשוי טוב, גם ריביון כזה, מטוגן כמו שצריך, נתח של פרגית, כל סלוט טעים, לחמנייה מעולה, זה צ'יפס בצד, כאילו, אבל זאת מנה שהיא מבחינתי, כאילו...
אתה חוזר אליה.
אני תמיד חוזר אליה, אני אוכל אותה לפחות פעם בשבוע, אלא אם כן אני בדאון, אז אני צריך לחזור. אני הולך לאכול אותה לבד בצהריים, אבל בדרך כלל אני אוכל אותה שם בשישי צהריים.
בכללי זה מקום מצוין, הרצל 16, יש לציין.
מישהו אמר לי שאני צריך לשלם שם קצת ארנונה, מרוב שאני שם.
תחשוב על זה. וואי, אני, ומה ניחם אותך?
צ'יקן זה טעים. אני, מה שניחם אותי השבוע, למעשה אתמול, הלכתי עם שרית לחמר התלפיות, אחרי תקופה שלא היינו שם, ויש עכשיו גם את הפסטיבל של המטבח הישראלי, ואחת המנות שם, הרי כל הרעיון של המטבח הישראלי, שהמנות מתכתבות עם קטע של בית, אז אחד הטבחים שם, אביב סולימני, יצר מנה של טורטליני, ממולא בקונפי של דג מפורק. בתוך הטורטליני עצמו הוא מבצק סולת, כדי לתת טיפה וייב של נגיסה כמו של קובה. וזה בתוך סוג של רוטב שמבוסס על מרק, קובה מאוד מפורסם בירושלים שנקרא קובה חמו. עכשיו, ירושלמים יודעים שמה זה קובה חמו. קובה חמו זה קובה שנראה כמו כדור בייסבול, מגישים אחד במנה, והוא יושב במין שלולית כזאת של רוטב, לא ממש מרק, שהוא קצת צהוב עם חומוס וקורקום, והוא לקח את הרוטב הזה וצמצם אותו, והפך אותו להיות ממש תרכיז של הטעם של קובה חמו, ואז פתח את זה עם מלא חמאה, שבואו, בגדול, חמאה זה טעים, והטורטליני הזה שהוא נותן לך מצד אחד וייב של טורטליני חמאה ודג מפורק, ומצד שני ממש את הטעמים של הקובה חמו, זה היה פשוט ענוג, אחד הביסים הטעימים שהיו לי בשבועות האחרונים ובכלל, ועכשיו בא לי אותו שוב. ואני ממש מקווה שכשיגמר הפסטיבל של המטבח הישראלי, ישאירו את המנה בתפריט לעוד תקופה, כי היא וואו.
נגיד לך את האמת, זה מה שאני אוהבת, שיש כאילו פסטיבלים או דברים כאלו אחרים, ומבקשים משפים לבנות איזשהו תפריט, אז באמת בונים משהו יהודי ולא לוקחים איזה מנה כזה שפעם הייתה בתפריט או לא יודעת מה. אז אני שמחה לשמוע שהם לקחו את זה לכיוון כזה. מרגש. איי, 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 איך מסיימים פרק כזה גדוש ואוכל וריר.
מסיימים, אני לא נעים לי, אבל אני אסיים את הערב הזה בנאופוליטן, אני חושב.
איזה כיף לך. אני גם אסיים אותו בארוחה, אני לא אספר איזה כדי לא לעשות ספוילרים, אבל אני הולכת לאכול גם כנראה אוכל מאוד טעים. ואנחנו נדבר על זה, נספר.
אני לא רוצה להגיד לכם איך אני אסיים אותו. אחרי יום של קריאה.
לך לישון.
לפני שאני אישה, אני אזמין כנראה מקדונלדס.
יפה, גם לזה צריך לאכול לפעמים. טוב, אז תודה רבה שבאתם, ואנחנו הולכים לסיים את הפרק הזה, ולהיפגש שוב בפרק הבא. סבבה?
יס.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות. ביי.